אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה לילדות ולילדים עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו כאן, המעבדה לילדות ולילדים, והיום אנחנו יוצאים לשאול ולבדוק מה זאת ארכיאולוגיה. והנה מה שאמרה לנו אביגיל על מה זאת ארכיאולוגיה. יש לו תשובה מאוד מעניינת. היי אביגיל.
שלום, אני אביגיל, אני כמעט בת 11, ואני נורא מתרגשת. ארכיאולוגיה זה בעצם ממצאים שמוצאים מתחת לאדמה של משהו שקרה פעם. אם אנחנו מוצאים עצם של דינוזאור או מאובן שהיה לפני מיליוני שנים, אז זה כאילו ארכיאולוגיה.
אז חוץ ממאובנים למשל באמת ועצמות של דינוזאורים, כן. מה עוד את חושבת שהארכיאולוגים מוצאים?
חפצים עתיקים, קדים, אני חושבת אולי בעוד מיליוני שנים, אז אולי מישהו ימצא חפצים שלנו, ואז אמרו, זה מחברת, לדעתי הם למדו בבית ספר.
נהדר, אז אולי מישהו ימצא את המחברת שלך עם השם אביגיל.
אני מקווה.
הלוואי. אז רגע, הפרופסור שנמצא איתי כאן יחדיו הוא פרופסור יובל גדות מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום יובל.
שלום לכם.
שלום שלום. מה זאת בכלל ארכיאולוגיה? מה אומרת המילה הזאת?
המילה הפורמלית אומרת ידע העבר. זה התרגום ישר מיוונית. אבל אנחנו מבינים כשאנחנו אומרים ארכיאולוגיה שזה אנשים שרוצים ללמוד על בני אדם דרך הסתכלות בחפצים שלהם. כל מה שאנחנו משתמשים בו, לובשים, בונים, כל מה שנקרא לו העולם הדומם.
אז זה בעצם ארכיאולוגיה, וכשאנחנו חושבים על ארכיאולוגים, אנחנו חושבים עליכם חופרים בידיים, זאת העבודה שלך, אתה יושב באיזה אתר וחופר?
כן, כן, אתה יודע, קצת, לפעמים כבר קצת מתרחקים מזה ככל שמתקדמים, אבל כן, באופן עקרוני, בסוף יש מישהו או מישהי שיושבים עם כלי עבודה קטן ומזיזים את האדמה.
לאט לאט, נכון? כדי לא לשבור דברים ולא להרוס?
גם לאט לאט וגם כי דברים הכי מדברים, חפצים, כשהם נמצאים בהקשר שלהם. כלומר, כשרואים חפץ בויטרינה, ככה עומד בחלון והוא מנותק מהקשר, אז הוא דומם, הוא יפה, הוא אולי מסקרן, אבל הוא כבר לא כך מדבר מההקשר שלו.
הוא סתם עוד קד או עוד איזה חרס קטן.
בדיוק, וכשרואים חפץ בנגיד חולצה בארון, אז יש לה הרבה יותר משמעות בגלל הארון. אז כשאנחנו חופרים, אנחנו רוצים להוציא את הדברים תוך כדי זה שאנחנו שומרים על ההקשר שלהם. כדי שההקשר שלהם ייתן לנו להבין מה הם היו בעצם. אני שולח את כל הילדים והילדות שמקשיבים ומקשיבות לעשות איזשהו מין עבודת בלשות על השכנים שלהם. ללכת אל המכוניות ולהסתכל מה אפשר ללמוד על אותו אדם שהוא בא למכונית בלי בכלל לדבר איתו אפילו מילה אחת. להסתכל ולהגיד עשיר או אני, ואחר כך נגיד בעל משפחה או בעלת משפחה או מישהו או מישהי שהם רווקים.
נכון, יש כיסא של תינוק למשל מאחורה, כן.
בדיוק, אז אוטו כזה ייראה מאוד אחרת מאוטו של, שבקושי יש מקום מאחורה או מין אוטו ספורט כזה. יש כאלה שישימו אפילו קצת סטיקר.
יש מדבקות על האוטו, לפעמים זה תינוק ברכב, ולפעמים זה שלום עכשיו, ולפעמים זה יכול להיות המון המון דברים.
כן, והעם עם הגולן היה פעם, המכוניות הם רואה בפגום, וגם איזה סוג של אמירה. המכוניות הם ממש לוח מודעות של דעות והבניינים של הסטיקרים. והכל משוחח, וגם מסודר או פחות מסודר, נגיד את זה בעדינות. הכל משוחח ומדבר אלינו בלי שבכלל דיברנו עם האנשים, ואפשר להגיד עליהם המון דברים.
נכון.
וככה זה לגבי כמעט כל דבר בחיי היום-יום. תכלס, לא חייבים לעשות ארכיאולוגיה רק על העבר. אפשר לעשות יופי של ארכיאולוגיה על ההווה וללמוד הרבה דברים עלינו כבני אדם וכחברה, בלי לשוחח איתנו.
כרגע תיארת לי בלש שיוצא נכון. לעבודת בלשות.
אז א', אנחנו מפה מחמיאים לעצמנו, באמת חושבים שאנחנו בלשים. אז, אבל בלש בא לפתור תעלומת פשע, ואנחנו לא חושבים שמישהו משקר, אנחנו פשוט רוצים לדעת מה היה גם בתקופות שבהם אנשים לא כתבו שום דבר, ולכן בעצם החפצים זה החלון היחידי להגיע אל אותם בני אדם, וגם בתקופות שאנשים כתבו, אבל לא כולם כתבו. כלומר, את ספר ההיסטוריה של הניצחונות כתבו המלכים, כתבו אנשים שהיה להם יכולת להחזיק סופרים שיתארו את הצלחותיהם לאורך הכבירות, לאורך חייהם. אבל את הספר של ככה חיינו בכפר, או ככה חיינו בעיר בתקופה שהתחילו אנשים להצטופף להרים, אף אחד לא תרח לי, זה לא נראה חשוב, זה כאילו לא האירועים הגדולים. ושם דווקא מלפים מסתתרות אמיתות מאוד מאוד מעניינות על, על בני אדם ועל השאיפות שלהם, הרצונות שלהם, התפיסות העולם שלהם.
אז אתם מוצאים כל מיני ממצאים, כבר רמזת, אמרנו קדים, למשל זה אחד הדברים שהרבה פעמים מוצאים שברים של חרס, שזה חומר שנשמר, גם תכשיטים, גם קדים של יין אפילו, אתם יכולים לראות שהיו ענבים על הקד, נכון?
כן, אנחנו נגיד את האמת, אולי זה אפילו אמת טובה, רוב בני אדם חיים ונפטרים ומשאירים את הבית ריק כי הם עוזבים, ובעצם אנחנו מוצאים את העקבות שלהם באשפה. אנחנו, קודם קראת לנו בלש, היית צריכה להגיד יותר נברני אשפה.
אוטו זבל, כן.
בדיוק. אז אנחנו מסתכלים מהזווית הזאת על השאריות ואומרים משהו. לפעמים יש רגעים יותר עצובים בהיסטוריה האנושית של רעידת אדמה, כמו שעכשיו הייתה במרוקו, או הרגה שמתפרץ כמו שהסיפור של פומפי. ואז הדברים נחתמים. ברגע מפתיע, בלי שמישהו מסוגל להוציא אותם, ואז באמת הרבה יותר, הממצא הרבה יותר עשיר, תכשיטים, ובעצם אם לא עבר שם מישהו ששדד, אז כל מה ששורד את הזמן, כלומר כל חומר שיכול להחזיק מעמד, כמו הפלסטיקים שלנו היום, מעבר ל... נגיד ברזל ייעלם כי הוא נחלד, אבל דברים או עץ נרכב, אבל דברים שהם עמידים ישרדו, ואם הבני אדם היה להם איזשהו גורל מר, אז זה ממש מקפיא את רגע החיים שלהם, ואז זאת הזירה הארכיאולוגית האידיאלית.
את הרגע שהייתה שריפה, או הייתה רעידת אדמה, ואז אנחנו רואים בעצם את הרגע של השבר הזה, של הדבר הלא טוב שקרה.
כן, בדיוק.
אז תן לנו דוגמה לממצא אחד חשוב, מעניין, מרגש, שאתה היית עד למציאתו.
וואי וואי וואי, סבך.
מכריחים אותך לבחור, יובל.
בדיוק, כן, וגם אנחנו תמיד אומרים הכל בהקשר, אז אני אגיד את זה כאילו כמובן כללי, אני הייתי שותף יחד עם עוד הרבה שותפים ושותפות לחשיפה של גן קדום במקום שנקרא רמת רחל, היום יש שם את קיבוץ רמת רחל, ולמצוא גן זה מאוד מסובך, כי גן בעצם כמעט לא משאיר עקבות, רואים אדמה ורואים סלע וקצת מערכות מים שהיו מפוארות, וזה רמז לנו כל הזמן שכנראה היה פה גן, הרגשנו שאנחנו צריכים למצוא את בדיוק כמו הבלש מקודם, את האקדח המעשן הזה, משהו שאומר, הנה נכון, זה לא סתם אדמה וזה לא סתם מתקן מים. ואז שיתפנו פעולה עם דפנה לנגו, שהיא לומדת את השרידים של הפולן. פולן זה האבקה שהצמחים מפיקים, ובעצם היא מואפת ברוח, ובעזרתה העצים מתרבים. כל הפרחים וכל הדבורים מזיזים פולן, כל עולם הרביעה של הצמחים. ופולן משתמר, ודפנה הצליחה למצוא בטיח ולהסתכל במיקרוסקופ, ובעצם לחשוף שרידי פולן מצמחייה מאוד מאוד אקזוטית, שאף אחד דמיין שיכולה לצמוח ברמת רחל, ושהוכיחה לנו בעצם שהיה שם גן.
מקסים, אז כן. דרך הפולן יכולתם לדמיין את הגן, לא יכולתם לראות את הצמחים או בדיוק את הגובה שלהם, אבל יכולתם כן. להבין אבל שהיה שם גן.
כן, ברגע שיש פולן של עץ צפצפה שצומח בדרך ליד מים, אז ברור שהוא גם עץ גבוה מאוד וגם מישהו ישקע אותו, כי העץ פרח והפולן אף ברוח. והשיא השיאים היה כמובן האתרוג, שאתרוג זה צמח שצומח רק באופן טבעי, רק בעולם של ההימלאיה, ומישהו היה צריך להביא אותו ולשתול אותו ברמת רחל לפני 2500 שנים.
אז זה מדהים לדעת אפילו איזה צמחים שתלו אז לפני 2500 שנים, ואתה חופר לא מעט בירושלים, עיר הבירה שלנו, תספר לנו בכמה מילים מה כל כך מיוחד בחפירה בעיר הזאת.
וואו. מיוחד מאוד זה העובדה שזה מעניין המון המון אנשים, ויש איזו תחושת שליחות שאתה, אם דיברתי קודם על החפירה הארכיאולוגית, היא לא יכולה להתקיים פעם שנייה. אם חפרת לא טוב, לא יכול לבוא מישהו אחר או מישהי אחרת ולחפור עוד פעם את מה שאתה חפרת. ולכן כשאתה עובד במקום כל כך רגיש וכל כך שחשוב לכל כך הרבה אנשים בעולם, לא רק בישראל, אז אתה מרגיש שאתה חייב לעשות את הדברים עם רגע אחד של זהירות, ומצד שני, אתה יודע שזה משנה. כלומר, כשאתה מוצא משהו, אז אנשים מסתכנים ומתעניינים ורוצים לדעת עוד.
ירושלים חשובה לכל מיני אנשים, והיא מסמלת להם המון דברים, ואז מה שאתה מוצא הוא חשוב.
כן, וכמובן גם הרבה פעמים אנחנו חופרים, ויש את הטקסט של התנ"ך, שכולם יודעים בית הספר, והוא מספר הרבה מאוד על ירושלים, וזה תמיד מעניין לראות מה אנחנו מוצאים ומתיישב יפה עם מה שכתוב בטקסט, ולמה אנחנו מוצאים ולא קיים בטקסט, ומה קיים בטקסט ואנחנו לא מוצאים.
זאת אומרת, לא תמיד מוצאים אחד לאחד את מה שכתוב בדיוק בתנ"ך, אלא להפך, הרבה פעמים השאלה הזאת מאוד מבלבלת, מה בדיוק דומה לתנ"ך ומה לא, וזה חלק ממה שאתם עושים שם הארכיאולוגים בארץ. אז אני רוצה להודות לך מאוד, למדנו המון מהמכונית ועד לירושלים החשובה.
כן, לכו להציץ למכוניות, זה המסר.
אז תבקשו רשות כמובן, אבל תציצו, ואפשר גם, אתה יודע, לא חייבים להיכנס פנימה, אפשר גם ללמוד על מכוניות מבחוץ בלי לגעת ולדעת המון המון מידע. אז לכו תהיו סוג של בלשים, סוג של ארכיאולוגים, ותבינו מה בעצם עושים כשלומדים מתוך השטח. פרופסור יובל גדות, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה שהיית איתנו במעבדה לילדות ולילדים.
תודה על ההזמנה.
תודה רבה, תודה גם לעשות במלאכה ויביאנה דייץ' ונועה בן הגי ולתמיר צוברי שלנו. אני רונה גרשון תלמי, תודה רבה, ביי ביי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.